אחרי שעסקנו בהרחבה בחוצפה, בעצם החוצפה על כל אגפיה בעצם מפרקת הרבה דברים, וכל זה לקראת מטרת הגאולה, מטרת המשיח, חוצפה בעקבתא דמשיחא. אבל מה המטרה של הופעת המשיח? מה המטרה העיקרית של עקבתא דמשיחא? זה רוח הקודש. אז בפסקאות הבאות עכשיו הרב קצת יחבר בין החוצפה, אחרי שכבר ביארנו את החוצפה, הוא ייקח טיפה יתחיל לחבר את סוגיית החוצפה לסוגיה של רוח הקודש, שזה מטרה של ימות המשיח. אז הפסקאות הבאות יהיו פסקאות מעבר כאלו, שבעצם של מעבר של החוצפה לסוגיה הזאת של רוח הקודש, שזה בעצם יעסיק את הרב במערכה הבאה. מה זה רוח הקודש? זה נושא מאוד חשוב. הרב קוק, אני חושב שהוא מי שכתב, אולי חוץ מהרמב״ם ורמח"ל, כתב המון המון על מושג רוח הקודש. אני כתב מאות מקורות מה זה, על סוגיית רוח הקודש. זה נושא מאוד מאוד שהרב עסק בו. מה זה רוח הקודש? אומר רב, רוח הקודש, מה תפקידו? מה הוא בא לעשות? יכולה יש לנו תורה, מה צריך רוח הקודש? תורה, תלמד תורה. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו. כלומר, יש לנו תורה. התורה מספרת לנו בוודאי את הקודש. אבל התורה מספרת לנו את הקודש שבמצוות, את הקודש שבמידות, את הקודש שבהלכה. אבל היא לא מספרת לנו על הקודש שנמצא בכל העולם. וזה התורה, כמו שאנחנו לומדים אותה, לא מספרת. אם אני מלמד אותנו, פה קודש.
קודש שבעולם זה לא תורה?
אז עכשיו רוח הקודש באה להרחיב את אור התורה. שאור התורה לא יהיה רק במצוות, בהלכה, בעבודת השם הרשמית, אלא שאנחנו ניפגש, נראה את הקדוש ברוך הוא, נמצא את ריבונו של עולם, את האור האלוהי הגדול, זה אור אלוהי גדול, זה תורה. נמצא את התורה, את דבר השם, את האור האלוהי הגדול, בכל העולם. בעצם רוח הקודש זה התפשטות של התורה, על מרחבים שהתורה לא אומרת אותם. למה זה כך? התורה, מה שמאפיין אותה זה הקביעות. הקביעות, התורה לא משתנה. אותה תורה כל הזמן. זה היסוד של התורה. המצוות לא משתנות, מה שמותר, מה שאסור, מה שמצווה, לא משתנה. אסור לשנות עוד אחת בתורה. זה היסוד העיקרי של התורה, זה הקביעות שלה. אבל הקדוש ברוך הוא, מתקופה לתקופה, מיום ליום, מזמן לזמן, אומר כל מיני דברים שמשתנים. אז מי ספר לנו על האמירות של הקדוש ברוך הוא שמשתנות מזמן לזמן, מיום ליום, ממקום למקום? זה התורה במובן הרגיל של המושג תורה לא תספר, כי התורה מספרת, מדברת איתנו על הדבר הקבוע, שהוא העיקר, הוא הבסיס. אבל על הדברים המשתנים, האירועים, התרחשויות בטבע, כל מיני דברים שקורים. זה רוח הקודש. רוח הקודש בא אומר לנו מה דבר התורה, מה דבר השם, מה האור האלוהי, לא ביסוד הקבוע, ביסוד הלא קבוע. היסוד הקבוע זה הלכה, מוסר, הכל אותו דבר. יש דברים לא, הדבר אחר, שהוא לא קבוע. זה פרוס בכל העולם כולו, זה ממלא את כל החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד, במיוחד בחיים האנושיים. למה? כי בחיים האנושיים יש הכי פחות קביעות. בטבע עוד יש קצת קביעות. בטבע העולם כמנהגו נוהג. בחיים האנושיים אין שום קביעות. בני אדם, כל מלא חדשות, אירועים, עניינים, הכל מלא, מלא שינויים. אז הבעיה הגדולה של האדם, זה שהוא מרגיש שכל הזמן יש שינויים. בחיים אנושיים יש המון שינויים. כל הזמן, דברים משתנים, כל בן אדם בוחרים בזזים. והתורה, היא אותה תורה כל הזמן, היא קבועה. אז במדע אנחנו יודעים, זה הטבע, אבל לחיים האנושיים זה, אנחנו דברים זזים, הכל זז. והתורה היא קבועה, היא לא משתנה. מי ידבר, מהי התורה אל האדם? התורה אל האדם זה המימד הקבוע והמימד המשתנה. מי יספר לי את המימד המשתנה, את דבר השם המשתנה, כי החיים שלי משתנים, זה רוח הקודש. רוח הקודש היא מאוד חשובה, כי בלי רוח הקודש האדם מרגיש איזה, יש פה מרחק או פער, מרחב מסוים שהתורה לא נמצאת בו. התורה אומרת לי את היסוד הקבוע, אבל החיים שלי יש בהרבה דברים לא קבועים. המון, במיוחד ככל שהחיים האנשים יותר גדולים, יותר רחבים, יש בהם עוד יותר שינויים ותמורות, ואין לתורה מה להגיד לכאורה שם. אין לה מה להגיד. צריך רוח הקודש. רוח הקודש, היא אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אומרת התורה במציאות האנושית המאוד משתנה, במקביל לתורה הקבועה, תורת משה. ואומרת, מספר רוח הקודש, שמי מי אחראי לבשר את זה, מי אחראי לספר את רוח הקודש, הרוח הזה, רוח הקודש הזה מתרכז, מופיע במקום מרכזי, מעמדה, איפה יאמר המסר הזה, מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. זאת אומרת, עם ישראל, הוא גם מקיים את התורה הקבועה, והוא גם מדבר, מפיץ, מבשר את הרוח המשתנה, הזזה כל הזמן, שמשתנה מזמן לזמן. ולכן אנחנו רואים שרוח הקודש, להבדיל מהתורה, פונה אל העמים. תורה אנחנו לא מפנים אל העמים, תורה זה רק אנחנו, תורה ציווה לנו משה. אבל דברי רוח הקודש ודברי נבואה, מפנים גם לעמים. קראנו בהפטרה, יחזקאל מדבר אל מצרים. מדבר אל מצרים. מה אתה רוצה מהם? הם דברים, רוח הקודש, יש לה מה להגיד לכולם. לכל האדם. בקרבה, בקרבה שכנסת ישראל, קדוש שורה באדר גיונו, פה שורה השכינה. זה מתחיל מאברהם אבינו, מראש צורים, שהיה לו מה לומר לכל האנושות. זה מתחיל משם, מיצחק, מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה דוגמה מצוינת לרוח הקודש. יוסף מגיע למצרים. הוא לא מדבר תורה. הוא לא אומר להם תשמרו שבת, הוא לא אומר להם תשמרו כשרות, הוא לא מדבר איתם על זה. הוא גם לא אומר להם תפסיקו לעבוד עבודה זרה. לכאורה, הוא לא אומר למצרים תפסיקו עבודה זרה. אבל הוא מלא רוח הקודש. הוא אומר, אלוהים מדבר איתי, אלוהים מגלה לי פה איך לנהל, אלוהים אומר ככה, אלוהים אומר ככה, אלוהים אומר ככה, מה לעשות במציאות המשתנה? יש פה רעב, יש פה סובה, יש פה ככה, יש פה ככה, יש מלאכים, יש שרים. הקדוש ברוך הוא מדבר על המציאות המשתנה. זה רוח קודש. בבקשה.
שרוח הקודש
כן
מגיע
לעמים,
והתורה לא
מגיע לעמים.
למה זה קשור?
כי תורה זה רק לנו. תורה ציווה לנו משה. רוח הקודש זה המסר האלוהי שמופנה גם אנחנו אמורים עם ישראל להפנות לכל האנושות. הקדוש ברוך הוא מדבר לכל העמים. זה לא תורה במובן המושג תורה. זה לא תורה במובן של הקביעות. זה לא המסד הקבוע. זה רוח הקודש. זה משתנה מאוד. לכן ברוח הקודש אני לא לומד משעה לדורות. תורה זה לדורות. רוח הקודש. כל דור רוח הקודש אומרת משהו. ולכן נבואה שלא נצרכה לדורות, לא נכתבה. ודאי יהיו המון גילויים נבואים, אבל לא נצרכה, רק מה שנצרך לדורות. כן, סליחה.
אבל אדם
שלא
מחובר לתורה ויש
לו
רוח הקודש,
לא. קשה להעריך את הרמב"ם. כן, הרמב"ם שאל את השאלה הזאת, כי היו כאלו שאמרו את זה. הוא אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות כי אדם שלא מחובר לתורה הוא לא מוסרי. אם הוא לא מקיים את התורה הקבועה הוא לא מוסרי. הוא אומר, לא ייתכן שאדם לא מוסרי יקבל רוח הקודש. זו השיטה, הטענה של הרמב"ם. אז הוא אומר, אדם לא מוסרי, לא יכול להיות שהוא יקבל רוח הקודש. יכול להיות שהשם יפעל דרכו, אבל הוא לא יכול להגיד לי דבר השם, להגיד לי זה דבר השם. זה מה שהשם אומר, כי הוא לא מוסרי. היו כאלה שהתווכחו עם הרמב״ם, אבל הרמב״ם מאוד נחרץ בזה. ושלא ייתכן שיופיע רוח הקודש של אדם לא מוסרי.
זה לא התפקיד של התורה
שבעל פה? תורה שבעל פה היא לפי החוקים.
אבל זה מתאים למציאות המשתנה.
כן, אבל היא לא מתאימה למציאות המשתנה. היא מתאימה את החוקים. היא מתרגמת את החוקים למציאות. אבל יש דברים שלא קשורים לחוקים בכלל. בתורה שבעל פה אין מה לומר. אין מה לומר. קורה אירוע עכשיו בעולם. מה משמעות האירוע הזה? תימד, את כל השולחן ערוך הולך עכשיו הפוך. אין לו שולחן ערוך להגיד בזה. אין לו דבר להגיד בזה. שתי מדינות נלחמות אחת עם השנייה. טוב, יש משבר כלכלי שם. יש מזג אוויר מאוד מטורף שם. טוב, מה זה אומר? פתח שולחן ערוך מצד לצד, לא יודע מה. אין, לא כתוב שום דבר על זה. אבל אני לא יודע מה להגיד על זה. בלי רוח הקודש. אז זה יוצר אזורים שלמים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם כביכול. הוא ברא עולם והוא כאילו לא נמצא שם. בכל מיני נושאים. במיוחד נושאים שמטרידים את האנושות. זאת אומרת שבלי זה חסר משהו מאוד גדול. יציאת מצרים זה אירוע של רוח הקודש. יש גם תורה, נכון, יש מצוות, אבל יש המון רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא רוצה לומר משהו למצרים, וידעו מצרים כי אני השם. מה זה ידעו מצרים? אני עושה פה משהו מאוד גדול, מלא דברים שינוי. מה, הוא רוצה לומר משהו למצרים? הוא לא מדבר איתם על אחות, תעשו כך וכך. רוצה שתדעו משהו. אם כן, יש פה מהלך היסטורי של עם ישראל, שהוא מרכז רוח הקודש בעולם. אנוכי השם אלוקיך, מרת מצרים. וכן מציאת מצרים, אנחנו מבשרים את רוח הקודש בעולם. כמובן שאנחנו מתחילים מהתורה. הכל מתחיל מהתורה. בלי תורה אין כלום. מופעת התורה, אבל בעקבות זה הערת הנביאים, והמדינה, מלכות שמתנהלת על פי הנביאים, ובית המקדש, וכל מה שקורה לנו בהיסטוריה שלנו, כל הסיפורים של עם ישראל, של התנ"ך, החורבן, והשיבה, והפיזור, והגלות, והנחמה, והתקווה, וכל הפעולה על המלאך הראשון, והתעוררות התחייה בזמננו, והנפילות החומריות והרוחניות, זה לא הלכות. מה זה? כל הסיפורים של התנ"ך, והסיפורים של חז"ל, ומה קרה לנו, ומה זה? אז מי שאומר רק תורה, הלכה, טוב, יש הלכה, אבל מה כל הסיפור הזה? רוח הקודש מספר, הוא אומר, תשיב, הקודש ברוך הוא אמר ככה, ועשה ככה, הוא רוצה להגיד ככה, ולא מצר כזה. אז עם ישראל דרכו, מסופר, שמי, אתה רואה, רוח השם מדבר איתנו. כל מה שקורה לעם ישראל זה הכל דבר השם. הכל, כל האירועים שקורה לעם ישראל זה דבר השם. לכן עם ישראל הוא המרכז של הפצת רוח הקודש בעולם. כי כל סיפור החיים הלאומי שלנו זה דבר השם. העומק המחשבה האלוהית שמתגלה בעוצם הירידות. יש מחשבה בפנים, יש תוכנית אלוהית. יש השגחה, יש, זה רוח הקודש. מה השם, מה המחשבה של השם בתוך כל האירועים שקורים? אפילו בירידות.